השיעור היום מוקדש לילוי נשמת אברהם בן חביבה, זיכרונו לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י' במסכת יומא, נתחיל בשורה השנייה בעמוד א' ונסיים בעזרת השם בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך עם האגדתה של אתמול, בחלק השני נחזור קצת לנושא שלנו של לשכת פרדרין, אבל מהר מאוד נעבור לנושא אחר לגמרי, וזה דיני מזוזה. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול דיברנו על החטאים השונים שגרמו לחורבנות השונים, וגם למה לא שרתה שכינה בבית שני. ריש לקיש אמר כי לא כולם עלו בעליית עזרא, רבי יוחנן אמר כי זה נבנה על ידי הפרסים, שהם צאצאי יפת, וכתוב יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, כלומר שהשכינה לא תשרה במקדש שבנו בני יפת, את זה ראינו אתמול. היום, אגב זה, נראה מה באמת המקור שהפרסים הם בני יפת, ואחרי זה נראה עוד כמה נושאים אגביים, ונחלק את החלק הזה לארבעה סעיפים. סעיף ראשון זה מה שאמרנו, מה המקור שהפרסים הם בני יפת. אז כתוב בבראשית י' פסוק ב', בני יפת, גומר ומגוג ומדי, ויוון ותובל ומשך ותירס. אלה בני יפת, והגמרא מזהה מי זה כל אחד, אז גומר זה גרממיה או גרמניה, מגוג זה קנדיה, שיש אומרים שזה קרטים, דרומית ליוון, בירושלמי כתוב שזה גוטיה, כלומר גוטים יותר באזור אוקראינה, הבן הבא זה מדי, שזה מדי, יוון זה מקדוניה, שזה בצפון יוון באמת, תובל זה בית אונייקה, לא יודע מה זה, משך זה מוסיה, שזה באזור טורקיה, ומי שגענו בשבילו האחרון חביב, זה תירס, שזה פרס. אז הנה מקור שפרס הוא מצאצאי יפת, ועד כאן הסעיף הראשון. שאר הסעיפים מובאים אגב הסעיף הראשון. אז הסעיף השני, כיוון שראינו זיהוי של אנשים שם בפרק י', נראה עוד כמה פסוקים מאותו פרק ונדבר על זיהוי של מקומות. נראה ארבעה פסוקים כאלה. הפסוק הראשון זה פסוק ז', כתוב, ובני חוש, שהוא הבן של חם, הבן של נוח, סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך וכו'. ואומרת הברייתא של רב יוסף, שסבתא וסבתך זה שני מקומות סמוכים, ששניהם נקראים סקיסטן, סקיסטן החיצונית מקיפה את סקיסטן הפנימית, המרחק ביניהם הוא 100 פרסאות, ההיקף של כל העסק זה 1,000 פרסאות, אגב כל פרסה זה 4 קילומטר, זה פסוק אחד. פסוק נוסף זה פסוק י' שם, כתוב לגבי נמרוד שהוא עוד אחד מהבנים של כוש, ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך ועקד וחלנה בארץ שינר, והגמרא מפרטת מה זה כל המקומות האלו. אגב, אם יש לכם שוטנשטיין, יש שם מפה של אזור בבל ויש שם בדיוק איפה כל מקום נמצא. בכל אופן, בבל זה העיר בבל, ערך זה מקום שנקרא אוריחות, שזה בדרום נהר הפרט, דרומית לבבל, עקד זה בשקר, וחלנה בארץ שינר זה נופר נינפי, שמפרשים שאולי הכוונה לעיר ניפור שנמצאת בדרום חידקל. זה היה הפסוק השני, פסוק י'. הפסוק הבא זה פסוק י' א', מן הארץ יצא אשור, ויבן את נינווה ואת רחובות ואת קלח, ואומרת הברייתא של רב יוסף, שאשור, הכוונה היא לא לעם שנקרא אשור, אלא העיר שנקראת סילק, שזה סלבקיה בדרום החידקל, דרומית לבגדד, ויבן את נינווה, נינווה זה נינווה, ואת רחובות עיר זה פרט דמיישן, יש אזור בדרום הפרט שנקרא מיישן, ואת קלח זה בורסיף, שגם כן נמצא על הפרט דרומית לבבל. זה היה פסוק י' א', ופסוק י' ב', ואת רסן בין נינווה ובין קלח היא העיר הגדולה, אז רסן זה מקום שנקרא אקטספון, גם בדרום החידקל, והיא העיר הגדולה. מהפסוק הזה קשה להבין האם הכוונה לרסן או לנינווה, אבל כיוון שכתוב בספר יונה ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים, אז אנחנו יודעים שהכוונה היא לנינווה. עד כאן ארבעת הפסוקים, וזה היה הסעיף השני. דרשנו עוד פסוקים באותו פרק בבראשית י'. הסעיף השלישי זה כבר באמצע עמוד א', כיוון שדיברנו על השמות של צאצאי היפת, עכשיו נראה עוד שמות, הפעם בבמדבר כ"ח, כתוב לגבי המרגלים, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן, ששי ותלמי ילידי הענק, והגמרא דורשת את השמות שלהם. אחימן זה מלשון ימין, שהוא היה המיומן שבאחים, החזק שבהם, ששי זה שהוא היה כזה ענק, שכשהוא הלך הוא היה שובר את כל האדמה, וזה השם שלו ששי, מלשון שעט ושבר כך ברשי, ותלמי גם כן פירוש דומה, שכשהוא הולך ומשים את הארץ תלמים תלמים, כמו אחרי שחורשים את האדמה, וילידי הענק, אז הפשט זה שהם ענקים, גדולים, אבל הגמרא דורשת שזה מלשון תכשיט שנקרא ענק, שהם יהיו כל כך גדולים שכשהם עמדו, זה היה נראה כאילו שהשמש היא תכשיט על צווארם. והגמרא מוסיפה שכל אחד מהם בנה עיר, אחימן בנה את ענת, ששי את אלוש, ותלמי בנה את תלבוש, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי גם כן אגב בני יפת, ראינו מקודם שפרס מצאצא יפת וגם שהם אלו שבנו את מקדש שני, אז אגב זה גמרא מביאה מחלוקת מה יקרה בעתיד לבוא בין פרס לבין רומי. דעה אחת אומרת שעתידה רומי שטיפול בידי פרס, מה המקור לזה? יש שלושה מקורות. מקור אחד זה רבי שכתוב בירמיהו ממתת, לכן שימעו הצעת השם אשר יעץ אל אדום וכולי, אם לא יסחבו צעירי הצון וכולי. כלומר צעירי הצון ינצחו את אדום וצעירי הצון זה פרס. מי אמר שצעירי הצון זה פרס? גם לזה יש שני מקורות. מקור אחד זה רבא בר אולה שמביא פסוק בדניאל שפרס נמשלו לצון, כתוב שם העיל אשר ראית בעל הקרניים וכולי מלכי מדי ופרס, אבל רבא בר אולה מקשה בעצמו למקור הזה, הוא אומר הרי פסוק אחרי זה גם יוון נמשלה לצון, כתוב והצפיר הסעיר מלך יוון, לכן מקור שני שצעירי הצון זה פרס, זה פשוט כי פרס היה בן הכי צעיר של יפת, כמו שראינו מקודם שתירס זה פרס והוא הבן האחרון, אז זה מקור שני שצעירי הצון זה פרס, וזה היה מקור ראשון שבסוף רומי עתידה ליפול בידי פרס, כמו שאמרנו שכתוב אשר יעץ אל אדום וכולי אשר יסחבום צירי הצון. מקור שני שבסוף הפרסים ינצחו את הרומאים זה בשליש התחתון של עמוד א' בשם רב יהודה ברבי אלי, וזה קל וחומר מהבבלים. כלומר שאם הפרסים נפרעו מהבבליים ברור שהם ייפרעו גם מהרומאים. למה זה קל וחומר? כי הרי גם הבבליים וגם הרומאים חיבו מקדש, הבבלים את מקדש ראשון שבנו עם ישראל, הרומאים את מקדש שני שבנו הפרסים. ממילא אם הפרסים נפרעו מהבבליים אפילו שהבבלים חיבו מקדש שלא הפרסים בנו, אז ברור שהפרסים ייפרעו מהרומאים שהם חיבו מקדש שכן הפרסים בנו. זה מקור שני. מקור שלישי דומה לזה אבל קצת אחר, סברה של רב כהנה ורב אסי שמובאת בהמשך, וזה שאם כבר פרס או רומי ינצחו אחד השני, אז מן הדין שהסותרים של המקדש, הרומאים, ייפלו בידי הבונים של המקדש, הפרסים. אלה שלושת המקורות למה דווקא בסוף פרס היא זו שתנצח את רומי. הדעה השנייה זה דעת רב, שהוא אומר להפך, שבסוף עתידה פרס שטיפול בידי רומי, ומקשים עליו רב כהנה ורב אסי מהסברה שהזכרנו איך זה צודק שהסותרים של המקדש ינצחו את הבונים של המקדש, ורב עונה שתי תשובות, או באמת זה לא מובן, אבל גזרת מלכי, או הסבר שני, גם הפרסים אמנם הם בנו את המקדש, אבל הם הרסו הרבה בתי כנסיות, זה הסבר של רב, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת בדיוק כמו, ובסגנון די דומה, הגמרא מביאה עוד מימרה של רב, שאין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו 9 חודשים, גם מכאן יוצא שלדעת רב, רומי היא זו שתכבוש את פרס. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי רומי מול פרס, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, המשך האגדתא, ועכשיו 7 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני נתחיל לעסוק בדיני מזוזה. מה הקשר מזוזה? כי אמרנו בתחילת המסכת שאת הכהן הגדול היו מפרישים 7 ימים לפני יום כיפור לחדר במקדש שנקרא לשכת פלהדרין. ובהקשר לזה הגמרא מביאה ברייתא ששם אומר תנא קמא שבכל הלשכות במקדש לא הייתה מזוזה, חוץ מלשכת פלהדרין ששם הייתה מזוזה. למה? כי לגבי מזוזה כתוב וכתבתם על מזוזות ביתך, ורק מקום שיושנים בו נחשב בית. לכן בשאר הלשכות שלא יושנים שם אין מזוזה, אבל בלשכת פלהדרין שהכהן יושן שם 7 ימים בשנה, שם יש מזוזה. זו דעת תנא קמא. רב יהודה לעומת זאת אומר, לא נכון, גם בלשכת פלהדרין מן הדין לא צריך מזוזה. הראיה שהרי היו עוד חדרים בעזרה, שגם שם לפעמים היו שנים השומרים ובהם לא הייתה מזוזה, לכן גם בלשכת פלהדרין מן הדין לא צריך מזוזה. אבל מוסיף רב יהודה, למרות שעקרונית לא צריך, בפועל כן היו שמים, כי רצו שיהיה לזה אווירה ביתית, שזה לא יראה כאילו קלו את הכהן הגדול בכלא ל7 ימים, לכן שמו מזוזה, אבל עקרונית לא צריך. אז שוב המחלוקת, לתנא קמא בלשכת פלהדרין צריך מזוזה, לרב יהודה לא צריך, ועכשיו נראה שני כיוונים בהם רואים להבין מה המחלוקת, מצד אחד רבא, מצד שני אביי ורבא, שגם ביניהם נראה שיש הבדל. רבא מסביר שהמחלוקת היא, האם מקום שישנים בו רק באופן זמני, כמו 7 ימים בשנה, האם זה נחשב בית? לפי תנא קמא כן, ולכן בלשכת פלהדרין יש מזוזה, לפי רב יהודה לא, ולכן מדאורייתא לא צריך מזוזה. זה הסבר של רבא, אבל אביי מקשה עליו 2 קושיות. קושייה אחת כתוב בעמוס ג' בנבואת פורענות, והיקיתי בית החורף על בית הקיץ. כלומר, ליהודים עשירים היו גם בתי חורף וגם בתי קיץ, הם הלכו כל פעם לבית שנמצא באזור יותר נוח לאותה עונה, ואנחנו רואים בפסוק שגם מקום שנמצאים בו רק בחורף או רק בקיץ נקרא בית, וזה קשה על מה שרבא הסביר ברב יהודה, שהוא אמר שמקום שלא ישנים בו באופן קבוע לא נקרא בית. זו הקושייה, ועונה הגמרא זה לא קשה, כי הפסוק לא אומר שאותם בתים נקראים בית, הוא אומר שנקראים בית עם איזושהי סמיכות, כלומר בית חורף, בית קיץ, ובאמת לפי רב יהודה לפי רבא הם לא היו חייבים במזוזה, כי בשביל מזוזה צריך פשוט להיות בית ולא בית משהו. זה לגבי הקושייה הראשונה. קושיה שנייה זה משנה במעשרות, שבה יש לנו בעיה גם לרב יהודה וגם לחכמים, לפי הסבר של רבא, וזה לגבי האם סוכה חייבת במזוזה, ושם דווקא דעות מתהפכות. חכמים אומרים שהיא פטורה ממזוזה, ורב יהודה דווקא אומר שהיא חייבת במזוזה. שוב, אצלנו לגבי לשכת פלדרין, תנקמה אמר שהיא חייבת במזוזה, ורב יהודה אמר שמן הדין היא פטורה, ואילו שם לגבי סוכה זה הפוך, חכמים פותרים ורב יהודה מחייב. עכשיו, למה זה קשה? כי לפי הסבר של רבא, שהמחלוקת בפלדרין זה בגלל שלא ישנים שם כל השנה, אז לכאורה אותה מחלוקת צריכה להיות גם לגבי סוכה, שגם שם חכמים יחייבו, ורב יהודה יפתור, איך זה יוצא שזה הפוך? זו הקושייה השנייה, ולקושייה הזאת אין תשובה. בסוגריים נעיר שגמרה כן מנסה לענות כאן, אבל היא דוחה את הניסיון, ובשבילו להתבלבל נביא את זה רק בהמשך. בכל אופן, בעקבות הקושייה הזאת, אנחנו דוחים את ההבנה של רבא במחלוקת, ועוברים להבנה השנייה. שוב נזכיר מה בכלל המחלוקת, האם בלשכת פלדרין צריך מזוזה? לפי חכמים כן, כי 7 ימים בשנה הכהן ישן שם, לפי רב יהודה מן הדין לא צריך אלא רק מגזרה. ומה הסבר? אז רבא כאמור הבין שהשאלה היא האם מקום שישנים בו אבל לא קבוע נחשב בית וצריך מזוזה, לחכמים כן, לרב יהודה לא, אבל את זה דחינו בגלל שבסוכה זה יוצא בדיוק להפך, ועכשיו כאמור הכיוון השני. הכיוון השני זה של אביי ובהמשך של רבא, שהם שניהם אומרים שבאמת לפי כולם, גם אם ישנים במקום רק 7 ימים בשנה, זה מספיק וזה נחשב בית וזה חייב במזוזה, זה מוסכם לפי כולם. עכשיו ממילא לפי זה נבין שני דברים. א', נבין למה חכמים מחייבים אצלנו, וב', למה רב יהודה מחייב בסוכה. כי כולם מסכימים שזה מספיק. אבל עדיין צריך להבין עוד שני דברים, וזה את שתי הדעות האחרות. כלומר, למה אצלנו בפלדרין רב יהודה פותר, ולמה בסוכה חכמים פותרים. אז לגבי פלדרין, למה רב יהודה פותר? כאן יש שני הסברים, אביי ורבא. אביי אומר, הוא בעצם לא באמת פותר. מה שהוא אומר שפטור זה לא בשבוע שלפני יום כיפור. אז באמת גם הוא מסכים שחייב. מה שהוא פתר זה בשאר השנה. כי הרי בשאר השנה הכהן לא ישן שם, ולזה רב יהודה התכוון שפטור ממזוזה, ואילו חכמים אומרים שאפילו בשאר השנה חייבים במזוזה שם. גזרה עטו אותם 7 ימים, כי אם לא נשים כל השנה, אולי נשכח באותם 7 ימים, לכן עושים כל השנה. זה הסבר לפי אביי. שוב, שלפי כולם, באמת, בשבעת הימים כן צריך, כי כמו שאמרנו, גם מקום שלא ישנים בו קבוע צריך, וכל המחלוקת זה לגבי שאר הזמן. זה הסבר אחד, למה רב יהודה פותר בפלדרין. הסבר שני, רב אומר, מה פתאום? בשאר השנה ודאי שלפי כולם לא צריך, לא גוזרים עטו 7 הימים, והמחלוקת ביניהם היא באמת כן לגבי 7 הימים, שחכמים מחייבים ורב יהודה פותר, ולמה רב יהודה פותר? אומר רבה, זה מסיבה אחרת, וזה כי זה דירה בעל כורחו. כלומר, זה לא בית שהכהן רוצה לגור בו, אנחנו מכריחים אותו לישון שם בשביל להתכונן ליום כיפור, ודירה בעל כורחו, לפי רב יהודה, לא נחשבת דירה, ולכן הוא פטור ממזוזה, ואילו חכמים אומרים שגם דירה בעל כורחו נחשבת דירה. עד כאן שני הסברים למה רב יהודה בפלדרין, כלומר אצלנו, פותר ממזוזה, אפילו שאמרנו שלפי אביי ורבא, לפי כולם, גם מקום שישנים בו קצת חייב במזוזה, אז כאמור לפי אביי הוא לא באמת פתר, הוא פתר בשאר השנה, לפי רבא הוא פתר כי זה דירה בעל כורחו. זה לגבי רב יהודה בפלדרין. עכשיו לגבי חכמים, למה חכמים פותרים בסוכה? אז אביי לא התייחס לזה, וזו באמת הייתה הקושייה של רבא על אביי, רבא אמר שהסבר הוא פשוט, סוכה פטורה ממזוזה אפילו שישנים בה, כי כל המהות של סוכה זה דירת ארעי, ודירת ארעי פטורה ממזוזה. לעומת זאת רב יהודה, כמו שאנחנו באמת רואים בתחילת מסכת סוכה, הוא אומר שהאופי של סוכה זה דווקא דירת קבע, וממילא לדעתו כן חייבים שם במזוזה. עד כאן ההסברים של אביי ורבא. יוצא אגב שלפי רבא יש כאן שתי מחלוקות נפרדות לגמרי בין רבנן לרב יהודה. מחלוקת אחת סביב הפרדרין זה האם דירה בעל כורחה נחשבת דירה, לרבנן זה נחשב ולכן חייב במזוזה, לרב יהודה לא ולכן בפרדרין מן הדין לא צריך, אבל יש את הגזרה שלא ייראה כמו כלא כאמור, זו מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה זה האם סוכה היא דירת קבע או ארעי, לרבנן היא דירת ארעי ולכן פטורה, לרב יהודה דירת קבע ולכן חייבת. ובזה סיימנו את עיקר החלק השני של השיעור. שוב, לפי חכמים הפרדרין חייבת מן הדין במזוזה, לפי רב יהודה לא, וראינו שני כיוונים שבעצם התפצלו לשלושה, למה לא? כיוון אחד של רבא, כי לדעת רב יהודה מקום שלא ישנים בו כל הזמן פטור. כיוון שני לדעת אביי ורבא, מקום שלא ישנים בו תמיד כן חייב, ולמה בכל זאת זה פטור? אז אביי אמר, זה לא באמת פטור, מה שרב יהודה פטר זה את שאר השנה, רבא אמר, זה באמת פטור, כי זה דירה בעל כורחו, זה הסברים ברב יהודה. בכל אופן, בפועל, רב יהודה כן חייב לא מן הדין אלא מגזרה שזה לא ירגיש כמו כלא. עד כאן העיקר. בשורה האחרונה לסיום, הגמרא מביאה עוד ברייתא שאומרת שלא רק שללשכת הפרדרין עצמה היה מזוזה, אלא בגללה גם לשער הניקנור היה מזוזה. כלומר, לשער השערים בעזרה לא היו מזוזות, כי הם לא היו שערים למקום שישנים בו, אבל שער ניקנור, כיוון שדרכו בסוף מגיעים ללשכת פרדרין, אז גזרו שהוא גם כן צריך מזוזה. עכשיו אומרת הגמרא שהגזרה הזאת לכאורה מתאימה רק לרבנן, כי לפי רבנן הפרדרין צריכה מזוזה מדאורייתא, וממילא עתו זה גזרו גם על השאר. אבל לפי רב יהודה לדעת רבא ורבא, שהפרדרין פטורה מהתורה וזה רק גזרה, אז איך גזרו גם על השאר? הרי זה גזרה לגזרה, עונה הגמרא, כולה אחד הגזרה. כלומר, באותה גזרה גזרו גם על הלשכה עצמה וגם על השאר, לתת לכל העסק אווירה ביתית, שזה לא יראה כאילו הכהן נמצא בכלא, ולכן זה מסתדר גם לרב יהודה. ובזה הגענו לשורה השישית בדף הבא, אבל רגע לפני שנסיים, יש לנו חוב קטן, וזה ניסיון תירוץ לקושייה בסוכה. מקודם הקשנו איך לפי רבא אצלנו בפרדרין רב יהודה פותר ממזוזה, ואילו בסוכה רב יהודה מחייב, אמרנו שיש כאן ניסיון לתרץ ושנראה אותו בהמשך, אז הנה עכשיו נראה אותו, וזה שמציעה הגמרא שאולי באמת גם בסוכה רב יהודה פותר, והוא רק מחייב מדרבנן. זה ניסיון, אבל דוחה הגמרא זה לא יכול להיות, כי כשרב יהודה שם מחשיב סוכה כבית ומחייב במזוזה, הוא אומר את זה לא רק לגבי מזוזה, אלא גם לגבי עוד שני דינים שאחד מהם זה חיוב במעשרות, כלומר שתבועה מתחייבת במעשרות רק אם הכנסתי אותה לבית, ועל זה אומר רב יהודה שגם אם הכנסתי לסוכה, גם זה מחייב במעשרות. עכשיו כאן אי אפשר לומר שזה רק מדרבנן, כי כשאתה בא ומחייב זה שהיא תבועה במעשרות מדרבנן, זה יכול לגרום לתקלות, כי אם יש לי תבועה שחייבת מדרבנן, ויש לי תבועה שחייבת מדאורייתא, ואני לא יודע שזה רק דרבנן וזה דאורייתא, אני עלול להפריש מאחד לשני, ובזה לא עשיתי כלום, וזה נשאר טבל. לכן אי אפשר לפרש שזה רק דרבנן, ולכן כאמור דחינו את ההסבר של רבא, ועברנו להסבר של אביי ורבא. זו הייתה השלמה, ובזה הגענו לשורה השישית בדף הבא. מחר נמשיך לעסוק בענייני מזוזה, בינתיים נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, ונתחיל דווקא מהחלק השני של השיעור, כי זה עדיין טרי לנו בראש, ואז נחזור להתחלה. אז כאמור, בחלק השני ראינו מחלוקת, האם לשכת הפרדרין צריכה מזוזה? לפי חכמים כן, כי בכל זאת הכהן ישן שם 7 ימים בשנה, לפי רב יהודה לא, וראינו שני כיוונים במה המחלוקת. כיוון אחד זה רבא, שאומר שהמחלוקת זה לגבי מקום שישנים בו אבל לא קבוע, שלפי חכמים זה מספיק וחייב, ולפי רב יהודה זה לא מספיק ופטור, וכשנו שתי קושיות על הסבר הזה, הקושייה השנייה הייתה ממשנה במעשרות, שלגבי סוכה שגם שם ישנים רק 7 ימים בשנה, הדעות מתהפכות, וחכמים פותרים ממזוזה, ורב יהודה דווקא מחייב, איך הוא מחייב אם זה מקום שלא ישנים בו קבוע, ולכן ההסבר של רבא נדחה, והבאנו הסבר של הבא ורבה, שלדעתם, לפי כולם, גם אם לא ישנים קבוע, מספיק שישנים קצת, וזה חייב במזוזה. ממילא מובן למה חכמים אצלנו מחייבים, ולמה רב יהודה שם בסוכה מחייב, אבל עדיין צריך להבין למה רב יהודה אצלנו פותר, ולמה חכמים שם פותרים. אז לגבי רב יהודה אצלנו בפרדרין, ראינו שני הסברים. הבאי אומר שהוא בעצם לא פותר, אלא הוא פותר את שאר השנה, וחכמים מחייבים גם את שאר השנה, גזרה עטו אותם 7 ימים. רב אומר, לא נכון, בשאר השנה ודאי שלא מחייבים, ורב יהודה כשהוא פותר, הוא פותר גם בשבעת הימים, ולמה? כי זה דירה בעל כורחו של הכהן, ודירה בעל כורחו לפי רב יהודה לא נחשבת, ואילו לחכמים היא נחשבת. זה לגבי רב יהודה אצלנו. עכשיו לגבי חכמים בסוכה, למה שם הם פותחים? זה מחלוקת לגבי האופי של הסוכה, שלפי חכמים סוכה זה דירת ארעי, ולכן היא פטורה ממזוזה, ולפי רב יהודה זה דירת קבע, ולכן היא חייבת. זה היה עיקר החלק השני. בחלק הראשון המשכנו את האגדתא, אתמול סיימנו את השיעור בזה שפרס עם צאצא יפת, אז היום בסעיף הראשון ראינו מה המקור לזה, וזה מבראשית י' פסוק ב', כתוב בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס, והסברנו מי זה כל האנשים אלו, ותירס זה פרס. אז הנה המקור שפרס זה הבן של יפת, זה היה בסעיף הראשון. אגב, זה ראינו עוד 3 סעיפים, בסעיף השני זיהינו עוד מקומות שמוזכרים באותו פרק, למשל בני חוש, סבא וחבילה וסבתא וסבתך, והסברנו שסבתא וסבתך זה סקיס סקיסטן החיצונית וסקיסטן הפנימית. אחרי זה פסוק י' הסברנו מה זה מקומות בבל, ערך הקד וחלנה בארץ שינער. אחרי זה פסוק י' הסברנו את הפסוק מן הארץ יצא אשור ואיבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח. ואחרי זה פסוק י' ב' ואת רסן בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה, ראינו מה זה רסן ושהעיר הגדולה זה נינווה. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי, אגב, זה ראינו דרשות על השמות של הענקים בבמדבר כ"ח, ובסעיף הרביעי ראינו מי נצח בעתיד לבוא, פרס או רומי. כיוון אחד זה שפרס תנצח, וראינו 3 מקורות לזה. מקור אחד זה רבי מפסוק בירמיהו שכתוב אשר יעץ אל אדום וכולי, אם לא יסחבום צירי הצון, וראינו 2 הסברים למה צירי הצון רומז לפרס, זה מקור אחד. מקור שני זה שאם הפרסים נפרעו מהבבליים, קל וחומר שהם ייפרו מהרומאים, שהרומאים הרסו את המקדש שהם עצמם בנו. מקור שלישי זה סברה שמן הדין שהסותרים של מקדש ייפלו בעד הבונים של מקדש. אלה 3 המקורות לדעה הראשונה שהפרסים ינצחו את הרומאים, אבל דעה שנייה אומרה, ולהפך, בסוף הרומאים ינצחו את הפרסים, ולגבי הסברה שאמרנו שזה לא צודק, הרי הם בנו את המקדש והם החריבו, אז או שזה גזרת מלך, או שאומנם הפרסים בנו את המקדש, אבל הם הרסו בתי כנסיות, וסיימנו במשפט של רב, אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו 9 חודשים, כל טוב.